הרב בני לאו.
סיימנו בפרק הקודם את מלכותו של שלמה, ואנחנו מתחילים את המסע הארוך של פרקי התנ"ך על שושלת בית דוד. בעיניים של בעל דברי הימים, זה הסיפור. יש לנו סיפור של בית דוד ואנחנו רוצים לספר אותו, ולכן כל הפרקים שיבואו מכאן עד סוף הספר יתמקדו ביהודה, הרבה הרבה פחות מעניין מה שקורה בישראל. זה כמובן בשינוי דרמטי לעומת מה שכתוב בספר מלכים. הפרק שלנו, פרק יוד, מרוכז, פרק הזה והבאים שניים אחריו, מרוכזים בענייניו של רחבעם, בנו של שלמה, שצריך לומר כבר כאן, ספר דברי הימים לא אוהב אותו. זה דבר לא רגיל. בדברי הימים כמעט כל המלכים מיהודה הם מלכים שאנחנו אוהבים אותם, אבל רחבעם נהג בטיפשות. רחבעם לא קיבל את עצת הזקנים והלך אחר עצת הילדים. שלמה הוא הגיבור של הספר, וכשמישהו לא מקבל את עצתו של שלמה או את עצת הזקנים של שלמה, ממילא הוא הופך להיות לדמות הנדחית, הדמות הרעה בסיפור. הסיפור של רחבעם שנועץ בילדים ולא נועץ בזקנים, או בלשון המוכרת לנו כל כך, שהוא אומר, קוטני אבא ממותני אבי, אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים, השפה הזאת היא שפה גאוותנית, שפה מלאה בוז אל העם, והדבר הזה הוא הסיפור שהפיל את רחבעם. גם אם היה מרד, גם אם הייתה תסיסה, גם אם היה הרבה הרבה לחץ מצד הישראלים, יושבי השומרון, כנגד יושבי ירושלים, הסגנון הזה בוודאי לא היה כדי לפתור, לא הועיל לפתור את המשבר. דברי הימים לא מספר לנו את הסיפור של מי זה ירובעם ועל מה המרד. את זה אנחנו לומדים כמובן בסיפור המלא בספר מלכים. שם אנחנו יודעים מי זה ירובעם, שהוא זה שנושא את בעצם שר האוצר לכל סבל בית אפרים. הבריחה שלו למצרים לא מפורשת בכלל בספר דברי הימים. כל מה שנאמר זה שהוא כאן אצלנו, הוא ברח מפני שלמה המלך, שבמלכים אנחנו יודעים שהוא ערער על המדיניות הכלכלית של שלמה. אם אתם זוכרים את הבית שבנה שלמה לבת פרו, ואת המילו אשר הוא מילא, את הגשר הזה שהוא עשה לבת פרו, על זה ערער ירובעם בנבט, והפרק שלנו מתמקד אך ורק במרד, לא ברקע שלו, לא בסיפור של דמויות העומק של משפחת ירובעם בנבט והסיבה למנהיגות שלו, וכאן יש לנו רק את הכישלון המנהיגותי של רחבעם, זה מה שמעניין את בעל דברי הימים. ואם אנחנו צריכים בעקבות בעל דברי הימים, גם אנחנו למקד את המבט על המנהיגות, אני רוצה לצטט קטע מתוך דברי הרמב״ם בספר הלכות המלכים, פרק שני. אומר הרמב״ם על המלך, כדרך שחלק לו הכתוב כבוד גדול וחייב את הכל בכבודו, כך ציווה הוא, כלומר ציווה התורה, ציווה השם, את המלך להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, ולא הינה גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויכונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. עד כאן הוא לומד הרמב״ם את מעמדו של המלך שמתבונן אל העם באופן של לב רחום, באופן של אבא אוהב, מלך כאב אוהב. אבל אז ממשיך הרמב״ם באותה הלכה ואומר, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים, ידבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי. הוא מצטט פה עכשיו את דוד המלך בדברי הימים א' פרק כ"ח, שדוד מדבר אל העם, הוא אומר להם שמעוני אחי ועמי, והוא ממשיך הלאה ואומר, אם תהיה עבד לעם הזה, כאן הוא מצטט כמובן את העצה של הזקנים לרחבעם, אם תהיה עבד לעם הזה, ממשיך הרמב״ם ואומר, לעולם יתנהג בענווה יתרה. זאת אומרת, פוזיציית המלך, אומר הרמב״ם, חייבת להיות איזושהי עמדה נפשית עמוקה, קודם כל של רכות, קודם כל של אבהות, של תחושת קרבה גדולה, קטון וגדול, אין טוב ורע, יש רק טוב וטוב. העם הזה, עם כל הקשיים שהוא נושא בקרבו, הוא שלך. ולכן, אין מקום לגסות לב, אין מקום לרום לבבו, זה החלק הראשון, והחלק השני זה הסגנון, ידבר רכות, כמו דוד שמעוני החי, וכמו העצה של הזקנים, להיות עבד לעם הזה. זה משהו אחר. הדבר האחד אומר הרמב״ם, זה תחושת הלב, הלב הרחום שקשור לאבהות, קשור לאיזושהי תחושת שייכות עמוקה לכל אחד ואחד מישראל. הדבר השני הוא טקטי, סגנון. זה מה שהזקנים מציעים לרחבם. אומרים, תשפיל את עצמך, תהיה קצת בעמדה יותר נחותה. אם אתה תשפיל את עצמך היום, אומרים הזקנים, אז מחר הם יהיו בידיים שלך. הם, יום אחד אתה תהיה עבד שלהם, אז הם יהיו לך לעבדים כל הימים. זאת עצת הזקנים. והרמב״ם אומר, זוהי הנחיה למלך בישראל, לעולם מתנהג בענווה יתרה. וממשיך הרמב״ם ואומר, הדמות שהוא רואה מול עיניו, זה כאשר יישא האומן את היונק, או רואה צון, לראות ביעקב עמו. דרכו של רואה מסיים הרמב״ם ואומר, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקם יישא. ההנחיה למלך זה דאגה לכל פרט. הוא לא רואה תמונה כללית, הוא לא מעמיד אותם בשלשות, הוא רואה יחידים. הוא רואה יחידים ומתייחס אליהם, כל אחד ואחד, כשלם, גם כילד שלו, גם כאיזושהי ענווה פונה אליו באיזה לשון של עבד לאדון ולא של אדון לעבד, ובעיקר תשומת לב. תשומת לב כרואה עדרו יראה.